נאור השם שאול. היום נקראת נאור השם. הייתה מראשוני הסייבר והאינטרנט בישראל. מארגנת כנס ההאקרים הישראלי הראשון, Y2Hack, וכפי שמיד תשמעו, היא הייתה פורצת דרך. פשוטו כמשמעו. הקטעים שתשמעו בפרק הזה לקוחים מראיון שנאורה נתנה לכרמל וייסמן ולמעיין אלכסנדר בפודקאסט שלהן דינוזאוריות רשת, פודקאסט שמתעד את ההיסטוריה של הרשת הישראלית. את הראיון המלא וראיונות עם עוד אבות ואימהות של האינטרנט בישראל אפשר למצוא באתר הפודקאסט netdinos.wordpress.com. האזנה נעימה וסייבר סייבר.
היא פעילת רשת, כותבת קוד ופרוזה ושירה, עיתונאית ומרצה, בונת אתרים ועולמות וירטואליים, אשת רנסנס אמיתית והגברת הראשונה של האינטרנט הישראלי.
בשנת 2000 היא הייתה אישה יחידה ברשימת משפיעני הטכנולוגיה של מגזין ממון, לצד שמות כמו יוסי ורדי, שאול אלוביץ' ואהוד ברק of all people. במעריב גואל פינטו כינה אותה נביאת הטרנס והאינטרנט. אבל נערות הטיק טוק ונערי האינסטה של המאה ה-21 אפילו לא יזהו את שמה ולא יודעים כמה הם חייבים לה.
היום היא מלווה רוחנית את הנוטים למות. אם זיהיתם במי מדובר והכרתם אותה בנייטיז, זה היה כנראה תחת השם נאורה שם שאול. היום היא פשוט נאורה שם. מתי בעצם היה המפגש הראשון שלך עם האינטרנט? יש איזה רושם שזכור לך במיוחד?
אני הייתי עבדתי בדיגיטל בתור מתכנתת, חברת מחשבים, והיינו מחוברים לאינטרנט, לביטנט של אז, דרך גייטווי. ואני זוכרת את הרושם החזק ביותר במלחמת המפרץ הראשונה, שפתאום היינו צריכים לחזור הביתה מהר מוקדם לפני החושך, כי לא נתנו להסתובב ברחובות, היה עוצר כזה, והייתי נעזרת באנשים מחול, ולפתור בעיות של לקוחות של דיגיטל, שהיו בעיקר באוניברסיטאות ובתי חולים, היה להם מחשבי מיקרובקס, מרצים יוניקס, וכשהתחלתי לספר לחברים שאני מחוברת, שאני מתחברת להם, מדברת עם אנשים ומתייעצת איתם, זה התחילה לחשוב שאני משוגעת, וזה בערך מה שליווה אותי כל העשור הזה של שנות ה-80 עד לשנות ה-90.
אני נתקלתי בך לראשונה כסופרת, כשב-93 פרסמת את הספר רומן דיגיטלי, זה בעצם הספר הישראלי הראשון ששם גם אותנו על מפת הסייבר פאנק, והיה מאוד חדשני לזמנו, היום הוא איזשהו קפסולת זמן של הלכי הרוח בתקופת ראשית האינטרנט.
כמו שהספר נתן הצצה לתוך עולם הרשת, לאנשים שעוד היו בחוץ או בעצם על הסף והתעניינו, אז התחלת גם לכתוב על תרבות הרשת בעיתונות ממסדית, וכתבת על זה כשרוב האנשים עוד לא ידעו ממש מה זה אינטרנט ולא היו מחוברים לאינטרנט. איך הגעת לפרסם בעיתונות ממסדית, ומה האורחים, מה עניין את האורחים, מה הם רצו בעצם שיהיה?
כל אחד זה היה ממש לפי, בעיתון חדשות היה לי טור על משחקי מחשב, בעיר היה לי טור על וירטואל ריאליטי, שזה תחום שממש התחיל אז, אבל דרך אגב לא התקדם נורא מאז, זאת אומרת זה די נשאר מה שאז הייתי כותבת. בקפטן אינטרנט, בלילה העורך, שאז היה סודי מי זה העורך, ולאט לאט גילו וביקש ממני לכתוב גם על אינטרנט, על פרטיות, על דברים כאלה. אבל לי נשאר אתגר אחד שרציתי, אדם ברוך היה עורך שישי, ואני רציתי דווקא שם לכתוב, וגם היה לי מין גחמה כזאת לכתוב על פשעי מחשב. ידעתי שדברים כאלה מתרחשים, ולהסביר שגם יש דבר כזה. ואז באמת מימשתי את הזיקה ההאקרית שלי, שגם הגיבורה היא גם בעצם בספר היא ההאקרית, ובעצם כל התרבות שהתחברתי אליה בתקופה היא הייתה כזאת. אז פרצתי למחשב שלו, זה היה די דבר פשוט, אין מה הרבה להתגאות, אבל זה היה מתוחכם. והשארתי לו בחשבון שזה ייפתח ברגע שהוא ידליק את המחשב, את הכתבה הראשונה שרציתי שתתפרסם בטור על פשעי המחשב, אז כמובן הוא קרא לי ומיד התחלתי לכתוב שם.
והוא פרסם את מה ששמעת המחשב שלו?
בוודאי, הוא פרסם את זה והתחלתי טור קבוע, רינו צרור היה אז עבד איתו והיה העורך שלי, והיה טור קבוע על פשעי מחשב בשנת 94-5 לדעתי.
מה שנקרא סייבר לפני שהוא נקרא סייבר.
כן, כן. סייבר סייבר. סייבר סייבר.
אולי נחזור רגע לעיתונות, כי אני מרגישה שלא מצינו את זה. בעצם את האישה מאחורי זומבית. המגזין, לא תוכנית הטלוויזיה. ואגב, מה זה השם הזה בכלל?
זומבית זה שילוב בין ביטים, בין ביט, שזה חלק ממילה דיגיטלית. כך מיוצג גם המידע הדיגיטלי, לזומבי, זומבי זה עוד במונחים של יוניקס זה פרוסס בעצם שאי אפשר להרוג אותו, כי הוא כבר מת. אז הוא נמצא במערכת ועושה לנו צרות, זה סוג הבאגים שהיו בתקופה ההיא, והציקו לה מתכנתים. ובאמת הייתה אגדית בטלוויזיה, וגם המגזין היה מכונן, אפשר להגיד, ממש עד השבוע אני פוגשת לפעמים אנשים שבאמת גדלו על זה, ושם למדו פעם, הוא קיים עלי במערכת כולנו, שציבלין וחבר מרעב, מיכל ינאי, היו עיתוני ילדים, הם באו ורצו לעשות עיתון משחקי מחשב, ומשם גדלנו בעצם לדבר הרבה על אינטרנט, כשרק בשנת 94 היה חוק בזק שאפשר להקים ISPs, ואנשים התחילו להתחבר, עד אז אפשר היה להתחבר רק דרך מחבה, דרך האוניברסיטה, לא היה אפשרות להתחבר לאינטרנט. ואז בעצם זה היה מין חינוך דיגיטלי ראשוני כזה, איך מתחברים לאינטרנט, איך מתנהגים באינטרנט, איך לא צועקים באותיות בקפיטל לטרס, איך מתחזים, איך לא נותנים לאנשים להתחזות ולסדר אתכם באינטרנט. מאוד האמנתי כבר אז שאי אפשר לחסום ילדים עם כל מיני תוכנות חסימה כדי להגן עליהם. צריך לחנך אותם ממש מההתחלה. מה הסכנות שיכולות להיות?
בעצם זירה נוספת שהיית מאוד פעילה בה הייתה קהילת הקוד הפתוח הישראלית. פרסמת הספר הקלאסי של אריק ריימונד, זה קתדרלה והבזר בעברית, היו שם כל מיני מאמרים נוספים בנושא, שכותבים בינלאומיים, ישראלים. לפרק המבוא שאת חיברת קראת קוד פתוח כתפיסת עולם. כן, זה ממש איזושהי תפיסת עולם, אני חושבת שאת הכרת אותה בהקשר הזה, נכון?
נפגשנו כשאני עבדתי בשתיל, והיה לך איזה כלי להנגשה דו-לשונית של אתרי אינטרנט, ומאוד רציתי לעזור, לא כל כך הצלחתי, אבל קיבלתי שלושה עותקים של הקתדרלה והבזר, זה היה שווה.
נכון, הרעיון היה שאפשר להפיץ את הספר הזה, שיכולים... קוד פתוח, כן, אז... כבר בזומבי התחלנו לקדם את הרעיון הזה וללמד אנשים מה זה, זה מאוד העסיק אותי גם בהקשר של מה שנקרא צדק לשוני. הרעיון שפטנטים עוצרים את ההתפתחות התרבותית בעולם, ובעצם כל מה שקשור לרעיונות ולהתפתחות תרבותית כדאי שיהיה פתוח, ושאנשים ירוויחו בצורה אחרת, לא בזה שהם נועלים את הקוד שלהם במגירה, כי גם הם צריכים להבין שברגע מסוים מישהו יפרוץ את המגירה הזאת ויקח להם את הקוד הזה, הם לא יצליחו אף פעם לסגור אותו. ועדיף שהם יפתחו אותו וירוויחו בצורה אחרת. מאוד ניסינו לקדם את זה גם בספר הזה, גם בכנסי ההאקרים שעשינו.
זהו, את ארגנת בעצם את כנס ההאקרים הישראלי הראשון, שזה היה חתיכת רעש גם בתקשורת, הכנסת ניסתה לעצור אותו, מה, ספרי לנו קצת מה זה הדבר הזה.
זה היה חסם לגמרי, זה היה מאוד פיקנטי, קראנו לו Why to Hack, זה היה מעניין, אז קיבלתי חסות מאנשים ומחשבים, שהיו אימפריית מגזינים, מי שלא זוכר.
מגזינים, מי זוכר?
נכון, המילה, ז'ורנלים.
ז'ורנלים.
הם הוציאו, כן, את כל העיתונים שהתעסקו אז בתחום המקצועי, ועשו כנסים, והם הריחו פה שיש פה משהו מאוד פיקנטי, ובאמת זה שרה שכתבו אלינו גם בחוץ לארץ בפייננשל טיימס, בהרבה עיתונים, כי זו הייתה תקופה שהיו הרבה פריצות,
זה היה גם לפני החשש הגדול מבאג 2000, כן, זאת אומרת, היה באמת כן. פחד קיומי בעולם מפני
ממש,
הדבר הזה.
ממש, אנשים פחדו שכל ההורות יחבו והעולם ייגמר, ממש. ובאמת, והזמנו כמה הקרים בעלי שם, כמו קפטן קראנץ', שהיה מוכר מאוד, קווין מיטניק השתחרר בדיוק מהכלא ודיבר איתנו בווידאו, וכל הילדים הקטנים, מי באמת, אז הכרתי את קרן לזארי, שהייתה ילדה, שהייתה תיכוניסטית שהתגנבה לשם, באמת הייתה בין הילדות היחידות עם קוקיות, שהיו בין המון המון בנים צעירים, שכבר הכירו משחקי מחשב, כבר הכירו הקינג, ומאוד התעניינו בזה, עשינו כמה דברים ככה, משמעותיים, כמו לעשות סריקה, באותו שבוע של הכנס עשינו סריקה על כל הרשת הישראלית, ופרסמנו איזה אתרים הם פרוצים, זאת אומרת, פתאום לראות שיש בנקים שבעצם הכסף שלכם לא כל כך בטוח שם אולי, כי הם לא עדכנו את התוכנות שלה שאמורות להיות מעודכנות, והיו בהם פרצות במשרד החינוך, היו הרבה, ונסע הרבה רעש, וצלצולים. ואחרי 4 שנים, אני הייתי ניזונה מכנסי האקרים בעולם, היה את דפקון בארצות הברית, היה את היפ, Hackers in Progress באמסטרדם, ואני ביקרתי שם, ביקרתי את הנפשות הפועלות, וטקתי מהם קצת משחקים, כמו למשל ספוט דה פד, שהיה ברור למשל שיש אנשים מהשבק ומהצבא שנכנסים, שהתגנבו. אז יש את המשחק ספוט דה פד, שאם נראה לך שמישהו הוא מהפד, מהמשטר, אז אתה ניגש אליו, ואתה אומר לו, בבקשה תשים עליך את הטאג הזה שכתוב, I'm a fed. אם הוא היה אומר, אני לא רוצה, אז תוכח. כאילו, אתה לא משטרה, אז תוכיח, תוציא איזה תעודה, תראה לנו מי אתה. וזה היה משחק כזה, שוטרים וגנבים מתוך ה...
אנשים עשו את זה?
כן, עשו, בוודאי שעשו את זה.
מי הבכיר ממשל הכי... שחשפתם?
האמת שאני לא זוכרת, אני לא זוכרת משהו מסוים, זה היה ברור שמסתובבים שם, כי גם זה היה, לא רק שרצו לתפוס האקרים דווקא, לא הסתכלתי על זה בפחד כל כך, אלא יותר חיפשו אנשים לעבודה. זאת אומרת, זה היה הדרך למצוא את הכי מבריקים והכי טובים, היה, אם אתם זוכרים את לירז סירי, כל החברות אחר כך חיזרו אחריו, היו האקרים שממש שם התגלו.
איך זה היה להיות האישה הכמעט יחידה ראשונה בחבורה כזאת של חלוצי רשת?
זה היה טוב. זה היה נחמד. הייתי באמת תמיד כזאת בין חברה ואימא וילדה ומשחקת וגם מפיקה דברים גדולים, הכל יחד.
בגשתם מערערים על הסמכות שלך כאילו בגלל שאת אישה? שלא...
חוץ מהמקרה הזה, האגום של הסטארט-אפ שגנבו אותנו, ששם בפירוש הרגשתי שהמשקיעים לא מתייחסים כשהתראתי בפניהם, למשל שאני רואה מה קורה, או... במקומות אחרים לא, ממש לא הרגשתי את זה.
אולי זה דווקא הוסיף עניין, נגיד אישה פרצה על המחשב של אדם ברוך.
כן, אני חושבת שזה הוסיף עניין, זה היה פיקנטי, זה היה מעניין. לא הרגשתי, אז גם... אני גם, כשאני נזכרת, למשל, לא הייתה תנועת מיטו אז, אבל גם, אבל אני חושבת שזה סוג קהילה שגם לא הרגשתי בה, שיש ערעור או הטרדה.
היה זה את העניין של המאוד מאוד נפוץ של הזהויות הבדויות ברשת, ואז בעצם כשאת בזהות בדויה, את יכולה, הנזילות המגדרית היא הרבה יותר נזילה, במובן של אפילו להעמיד פנים שאת בוט, או להיות א-מגדרית, השתמשת בזה? שיחקת עם הדברים האלה?
קצת, באמת בהתחלה יותר, כשטעו, אבל לא יודעת אם זה, אני כן האמנתי שזה יהיה, שהרשת תהיה נסע של שוויון חברתי, ושוויון לנשים, ומגדרי, זה לא קרה.
כלומר, ב-90, זאת אומרת, זה עבד בחבורה שלכם, אבל עכשיו, זאת אומרת, עולם הגיימינג הוא עכשיו כל כך, המקום הכי טוקסיק בעצם, זה מוזר לחשוב על זה.
נכון, הדברים התפתחו אחרת ממה שחשבנו, בהרבה רבדים.
בעצם היום אנחנו מוצאות לך במקום אחר לגמרי, את מלווה רוחנית, אנשים שעומדים למות, והנושא הרוחני אמנם היה נוכח גם בפעילות שלך ברשת, נגיד בשיתוף הפעולה שלך עם דוקטור יהב בן דוב, זיכרונו לברכה, אבל בעצם מה קרה שעזבת די לחלוטין את האינטרנט, ובחר דווקא במרחב הזה, את זוכרת את הרגע הזה שבו הפנית את הגב?
היה רגע כזה, בדיעבד, אני חושבת שהיו גם עוד רגעים שהובילו אליו, הרגע המסוים הזה, זה היה כל העשור האחרון, זאת אומרת, נגיד העשור הראשון במילניום החדש, בניתי אתרים בטכנולוגיות שפיתחתי להתנהלות טקסטואלית, בעיקר לסופרים, כל כתבי חנוך לוין העליתי לרשת, כל כתבי אורי אבנרי העליתי לרשת, זה היו פרויקטים שהזמינה בדרך כלל המשפחה, בעלי הזכויות של הטקסטים, וזה מאוד התאים לקונספט של קוד פתוח, ושל באמת, וככה עשיתי הרבה פרויקטים גדולים, והגעתי לבית עגנון, עשיתי את ה... אתר שלהם, והיות וזה לא היה רק לטקסטים, כי כידוע הטקסטים של עגנון שייכים לשוקן, והם לא פתוחים בשום צורה שהיא. אז שם בעיקר בעצם שמו את הדגש על, על שיווק, זה מוזיאון, בית עגנון, זה מוזיאון שעובד יפה ומתפקד ומערך אנשים, והם ביקשו ממני לשים באתר את הפיקסל, שזה בעצם המונח שיכול לייצג את כל מה שקורא נקרא, את כל מה שהיום עושה קסטומיזציה, ומצד אחד ומעקב אחרינו, מצד שני, זה מה שמאכיל את הפיד שלנו בתכלס, כי פייסבוק ובכלל, כל תוכנה ברשת יכולה לעקוב אחרי הפיקסל הזה, ולדעת לאן נכנס כל אחד שנכנס לעמוד הזה. ושם אני לא רציתי להתעסק, לא רציתי להיות זאת ששמה את הפיקסל הזה, שייתן לאנשים לעקוב אחרי כל אחד שנכנס לאתר. ואז אמרתי, די, מספיק, גם הגעתי עד עגנון, הגדול, אני כבר לא רוצה לעשות פרויקטים באינטרנט.
היום את נאורה שם, ולא שם שאול, מה זה השם החדש?
אני ממש בימים האלה מתחילה שאתה נניח בשלשום, שמתי את זה כדי להתחיל להרגיש איך אני מרגישה עם זה, אני הולכת לשנות גם תעודת זהות, וגם ממש להתפשט, בא לי להתפשט מכל האבטרים והפרסונות וזה.
אז בדיוק כשאנחנו נכנסים למטאברס, ונכנסים יותר עמוק לעוד ייצוג,
נכון, השאלה...
נאורה אומרת דווקא אחר הצעד אחורה, אל השם, שם השם.
אני יודעת מה יהיה במטאברס באמת, כי לכאורה באמת חשבנו שיהיה אבטאר לכל, ויתחילו, אבל אם זה בעצם צוקרברג יוצר את זה, קשה להאמין שאפשר יהיה שם להסתיר הדמות, דמות שלך תהיה מחוברת לכל הייצוגים שלך ברשת, הרי הם רוצים בסוף לפרסם לך את החולצה שמתאימה לך, אז...
זה לא יהיה המטאברס כמו שדמיינו אותו בתחילת שנות ה-90, את אומרת.
אני לא חושבת, זה יהיה...
במקום להיות מה שזה יכול להיות של עוד התרחקות מהעולם הממשי וזהויות בדויות ונזילות, זה יהיה עוד יותר לאגד ביחד את כל הדברים כדי שיהיה אפשר לשווק בכל הכוח.
ככה זה נראה לי.
אף פעם לא היינו מופתעות לטובה מצוקרברג, לא נראה לי שזה יקרה.
נכון, אני לא רואה שזה יקרה. גם גוגל לא רוצים אותך ביותר מדי, זאת אומרת, הם יודעים את כל הזהויות שלך, אז דווקא אולי אני מרגישה שאני דווקא מתכוננת לזה, כאילו מצמצמת את הדברים העודפים, משהו כזה, זה מין מלווה אותי בזמן האחרון.
מגניב. אז לסיכום ככה, לפני שנסכם, יש לך איזה מסר לדור האינטרנט הנוכחי, ילדי הטיק טוק והאינסטגרם?
אולי באמת לזכור... אולי הידיעה באמת הדבר הזה, לזכור שאנחנו לא יודעים תמיד מי מסתתר מאחורנית, אנחנו לא יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים, לאן אנחנו הולכים, שווה להסתכל, לפתוח עיניים, לרחרח, להקשיב, אולי משהו כזה.
אז מעיין, בעצם נאורה הייתה הראשונה שהגיעה למסיבה הזאת שנקראת האינטרנט, כשהעולם עוד היה ריק, ונראה שהיא עשתה שם הכל בערך, וגם עשור, 15 שנה לפני כולם.
נאורה היא גם אקטיביסטית דיגיטלית, והיא פעלה המון לקידום ערכים של חופש מידע, קוד פתוח, שוויון בגישה לאינטרנט, ואלו נושאים שנשארו רלוונטיים, והם אפילו אולי יותר רלוונטיים היום, עם כל ההתפתחויות הטכנולוגיות של ביג דאטה, AI, הגירת המידע שלנו ברשת.
אז אם היא הנביאה שהקדימה את כל המגמות האלה ב-15-20 שנה, אולי אנחנו צריכות להסתכל יותר טוב על מה שהיא בחרה לעשות בעשור האחרון. החזרה הזאת אל הבשר המתכלה, אל הרוח, אל האנושי, מינוס הטכנולוגיה, או לגייס את הטכנולוגיה למשהו אחר שם. אני מהדור שבא אחריה, ואני עדיין חשבתי למקדימת המגמות בכמה שנים, וגם אני בשנים האחרונות מתעניינת יותר בהיבטים הרוחניים, ורואה בטכנולוגיה בשורה תיאולוגית, ואני מרצה על זה, ואני תוהה אם זה סימון של כיוון לכולנו.
גם אני רואה מסביב ומרגישה בעצמי עייפות מהעומס של המידע וההתראות ברשת, וזה יהיה מעניין לראות איפה הגישה או המגמה הזאת פוגשת מרואיינות ומרואיינים נוספים שלנו בהמשך.
עד כאן, פרק שהשאלנו מדינוזריות רשת, פודקאסט שמתעד את ההיסטוריה של הרשת הישראלית. תודה רבה למעיין אלכסנדר ולכרמל וייסמן. פרקים נוספים של הדינוזריות תוכלו למצוא ב-netdinos.wordpress.com, netdinos.wordpress.com. עד כאן, סייבר סייבר, ואנחנו מזכירים שהאינטרנט של היום הוא לא האינטרנט של פעם. יכול להיות מאוד שאתם זקוקים ואתן זקוקות ל-VPN כדי להגן על עצמכם ברשת. מומחי הסייבר של פודקאסט הסייבר, סייבר סייבר, ממליצים על פרוטון VPN. ואם תרכשו חבילת VPN דרך הלינק שלנו, נקבל כמה שקלים שיעזרו לנו להמשיך להפיק את הפודקאסט הזה. cybercyber.co.il/VPN. תודה.